אז תלם נתחיל ללמוד היום. אני מתרגש מאוד לעמוד כאן שוב באתרה קדישה הדעין לראשונה מאז שמחת תורה. פגשתי את תלמידי הישיבה פעמיים בשלבים, לפחות חלקכם, כאשר הישיבה גלתה מסדרות ונפגשנו בשלבים. אבל זה מרגש לחזור למקום הקדוש הזה, וכשאני אומר מקום הקדוש הזה, כוונתי קודם כל לישיבה, לישיבה הקדושה בה לומדים מאות בני תורה צעירים, ממיתים את עצמם באוהלה של תורה. וכל ישיבה קדושה הרי הוא מקדש מעט, וכשאני אומר אתרא קדישא דעין, אני מכוון גם לעיר שדרות שהקריבה קורבנות קדושים, קורבנות שנהרגו על קדושת השם, וחיילים ושוטרים ואזרחים שנהרגו תוך כדי לחימה להגן על אחיהם, על המשפחות ועל ארץ הקודש. ולכן מרגש אותי עד למאוד, כפי שאתם ודאי רואים, לחזור לכאן. כאשר מחשבות מציפות אותי ואני מנסה לעלות בדמיוני כל שהתרחש כאן בשמחת תורה. שמחת תורה הוא היום השמח ביותר שיש ליהודי. אמנם לפי הרמב״ם, בסוף הלכות לולב, ימי הסוכות הם הימים השמחים ביותר שיש לשנה, אבל מבחינה מעשית אני חושב ששמחת תורה הוא היום השמח ביותר שיש ליהודי. יום שבו אנחנו מחבקים ספרי תורה ורוקדים, ותלמיד אני אומר בשמחת תורה בבית מדרשי, כאשר יהודי רוקד עם ספר תורה הוא בעצם רוקד עם הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לחבק את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לנשק אותו, אינו גוף ולא ישיגו הוא משיגי הגוף. הכי קרוב שאפשר להתקרב על הקדוש ברוך הוא זה עם ספר תורה. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בך. דוד המלך אומר נגילה ונשמחה בו, והמדרש אומר אין אנחנו יודעים מה הכוונה בו, ביום או בקודש ברוך הוא. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. האם כוונתו של דוד המלך בתהילים בו, ביום או בקודש ברוך הוא? בא שלמה ומפרש את דברי אביו, נגילה ונשמחה בך. בך זה חב בית, חב בית אותיות של האלף בית של לשון הקודש, כוונה שאנחנו שמחים בתורה. ולכן שמחת תורה הוא היום השמח ביותר שיש לכל יהודי, ודווקא ביום הזה הושבענו שבר גדול. ואני אומר שמחת תורה לעולם יישאר יום שמח, אבל השביעי באוקטובר זה יום מר ונמהר, שיזכר כאחד הימים הקשים ביותר של העם היהודי מאז שחזרנו לארץ הקודש. ועדיין המלחמה נמשכת, ורק היום התבשרתי על אסון גדול, בישאר ההרוגים והפצועים הרבים. שניים מתלמידי האהובים, שני חיילים צעירים דוד שוואץ ויקיר הקסטר שנפלו אתמול בעזה. ואני מקדיש את השיעור היום לעילוי נשמתם ולזכרם. דוד בן יאיר, ואני לא יודע את שם אביו של יקיר, מכיר את הסבא שלו. אז התורה שאנחנו עומדים, שיהיה לעילוי נשמתם ויהי רצון שהקדוש ברוך ייתן שלום בארץ, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. המלחמה הזו תיגמר ולא ישמע עוד שוד ושבר עד ביאת גואל צדק. אני מתרגש שבעיצומה של מלחמה אנחנו כאן בבית המדרש לומדים בה במציע. והנושא של השיעור היום זה לא תורת המלחמה, אלא כוח המוחזק המוציא מחברו עליו הראיה, תחילת מסכת בבא מציע. וזה כוחנו, וזה כוחנו. ואנחנו מאמינים שהתורה שאנחנו לומדים היום בבית המדרש בבבא מציע נותן כוח גם לאלה שהיו מעדיפים לשבת כאן איתנו, אבל נגזר עליהם להילחם בעזה ובצפון. שהקדוש ברוך הוא יחזיר את כולם הביתה לחיים ולשמחה ולשלום. שניים עושה בטלס, למדנו במשנה. זה אומר אני מצטיע וכולו שלי, זה אומר אני מצטיע וכולו שלי. כל אחד נשמע שאין לו פורס מחצי ויחלוקו. ומה הדין שניים שיחזו בטלס? אחד אומר כולו שלי ואחד אומר חצי הוא שלי. אחד לוקח שלוש חלקים והשני לוקח חלק אחד שהוא רביע. תוספות מסבירים, תוסס השני על הדף, ויחלוקו תימה משנו מארבע שלמדנו בבבא בתרא למד דלת, כאשר שניים חולקים של מי המבורת אנחנו אומרים כל דעלם גבר. מתרצם התוספות שם אף אחד לא מחזיק, הארבע נמצא בנמל במקום של הפקר, אין מוחזק, ולכן אמרו חז"ל כל דעלים גבר. מה שאין כן במשנה שלנו ששניים אוחזים בטלית, ואני קורא את לשון של התוספות, ויש לו אמר אוחזין שענה דוחושיב, כאילו כל אחד יש לו בה בוודאי חצי. דיינן סהדי מי דה תופס היידי די, מה דה תופס היידי די. וכן במון השלישי למדם על הגמור על הטלס חושב מי שהנפקד שניים הפקידו ביד שומר אחד, כל אחד הפקיד כסף, אחד הפקיד מנה והשני 200, אחד 100 שני 200, אז נחלקו. מה הדין? כותבים את התוספות הנפקד מחזיק לשניים, ולכן מכיוון שברור לנו שכל אחד הפקיד 100, כל אחד לוקח 100, אבל בכסף שנותר דומה לשניים שיחזים את הארץ, מה שנפקה תופס בחסק שניהם כאילו עם עצמם מוחזקים בו. וכאן נשאלת השאלה, כאשר שניים מוחזים בטלית וכאילו שניים שניהם מוחזקים בו, האם כאילו כל אחד מוחזק בחצי או שמה כאילו כל אחד מוחזק בכולו? וכאשר אנחנו פוסקים יחלוקו, איך אנחנו מסבירים ומגדירים את החלוקה הזו? האם זה כאילו אנחנו אומרים כל אחד נשאר מה שבידו ואין כאן הכרעה מה שייך למי, אלא אנחנו אומרים כל אחד מחזיק בחצי ולכן כל אחד הולך הביתה עם מה שיש לו? זאת תהיה התוונה אם אנחנו אומרים שכל אחד נחשב כאילו מוחזק בחציו. כאשר שניים אוחזים בטלית, והגמור אומרת שמדובר בטפס בקרקשתא, אף אחד לא מחזיק בגוף הבגד שתחת ידו, שניים אוחזים בכנפות הבגד, האם זה נחשב כאילו כל אחד מוחזק בחצי? וכאשר אנחנו אומרים יחלוקו, זה בעצם המוסים החברו עליו הראיה, כל אחד נחשב מוחזק בחצי, ולכן אנחנו רק מצלמים מצב, ואין כאן הכרעה אקטיבית פעילה, אלא אנחנו אומרים ספק בידינו. וכאשר ממון מותר בספק, הדין הבסיסי הוא המוציא מחברו עליו הראיה. בשפה המודרנית, הזכות להנות מן הספק, מי שהממון תחת ידו יש לו זכות להנות מן הספק, ולכן אנחנו אומרים יחלוקו, כל אחד נשאר עם מה שיש לו. או שמה, כאשר שניים מוחזים בתלית, כל אחד מוחזק בכולו, ולכן כאשר אנחנו פוסקים יחלוקו, יש כאן כאילו הכרעה אקטיבית פעילה. מכיוון שהממון מותר לספק, אנחנו אומרים יחלוקו. וכנראה שנחלקו הרשיינים בשאלה הזו. רבי חונה וסרמן, קובץ שיעורים בחלק השני, סימן ת', דן בשאלה הזו, והוא מביא מקורות שונים, אבל כמדומני שנחלקו בכך מהרי קץ והרשבת, שניים מן הראשונים שהביא בשיטה מקובצת. מובא בשיטו, מרי קץ שואל שאלה, כאשר שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולו שלי וזה אומר חציו שלי, למה אנחנו לא אומרים יחלוקו כמו ברישא של המשנה? שניהם מוחזקים בו, כל אחד מוחזק בחצי. מכיוון שהממון מותר בספק, למה לא נאמר מי שאומר חצי שלי מוחזק בחצי ולכן זה מה שהוא מקבל, מי שאומר כולו שלי גם הוא מוחזק בחצי ולכן הוא מקבל מה שתחת ידו? מעצם הקושיה מוכח שלדעת מרי קץ, כאשר שניים אוחזים בטלית נחשב כאילו כל אחד מוחזק בחציו. כל אחד תופס בקצה הבגד, אנחנו אומרים שהבגד הזה כאילו חלוק וכל אחד מוחזק בחציו, ולכן מרי קץ מתרץ תירוץ דחוק. בסיפה אחד אומר כולו שלי ואחד אומר חצי הוא שלי, מדובר מי שאומר כולו שלי חצי בגד תחת ידו, הבגד מקופל, חצי בגד תחת ידו, לא מדובר שהוא אוחז בקרקשתא כפי שמבואה בגמור לגבי הרישא, אלא חצי בגד תחת ידו וחברו שאומר חציו שלי הוא אחוז בקרקשתא נמצא. אם זה התלית, אם זה התלית, פלוני תופס את חציו עד כאן ואלמוני תופס בקצה הבגד כאן, ומחצית הבגד, 50% של הבגד, תופסים בו שניים, ולכן בחצי הזה נחשב כאילו כל אחד מחזיק בחציו, ולכן זה נוטל שלושה חלקים, כי 50% הוא נוטל כי באופן בלעדי הוא מוחזק בו, הבגד מקופל תחת ידו, ב-50% השני זה מה שכל אחד מוחזק בחציו. הדוחק בפירוש הזה עיקר חסר מן הספר, כי חז"ל לא משמע מלשון המשנה שיש הבדל בין הרישא והסיפא אלא לגבי הטענות. ברישא כל אחד אומר כולו שלי, ובסיפא אחד אומר כולו שלי ואחד אומר חציו שלי, ולכן חסר מן הספר שבסיפא מדובר באחיזה שונה מאשר ברישא. בדוחק צורך לא אמר, זה שאומר כולו שלי הרי מובן שהוויכוח הוא רק על חצי. למה הוויכוח הוא רק על חצי? כי הוא אחז ב-50% הם תחת ידו ממש. אבל עדיין עיקר חסר מן הספר, כמו לשון המשנה היה משתמע שכל ההבדל בין רישא וסיפא זה רק בטיעונים שלהם מה כל אחד דורש. הרשבץ גם הוא מובא בשיטה מקבצת, זאת אומרת שגם בסיפה מדובר שניים אחוזים בקרקשתא, אבל מכיוון ששניהם נחשבים כאילו אחוזים בכל הבגד ובכל משהו ומשהו, יש אחיזה משותפת של שניהם, ולכן מי שאומר כולו שלי לוקח שלושת רבעי, מי שאומר חצי שלי לוקח רבע, משום שהוויכוח הוא רק על 50%, ובאותו 50% שניהם מוחזקים. היה אפשר לפרש גם בדברי הרשב"ץ כל אחד מוחזק בחצי, אבל כל אחד מוחזק בחצי של הממון המוטל בספק, ולכן כשרובן אומר כולו שלי, שמעון אומר חציו שלי, רק 50% מוטל בספק, 50% אינו מוטל בספק. וכאשר אנחנו אומרים שניים אויחזין, כל אחד נחשב מוחזק, כל אחד נחשב מוחזק בממון המוטל בספק, אותו חלק של הטלית, טלית שאיננו מוטל בספק, המושג מוחזק איננו רלוונטי, אין לו כל משמעות, כי כאשר ממון איננו מוטל בספק אין כל משקל אם אני מוחזק או אני לא מוחזק. מתכוון לומר שהיה אפשר לפרש גם שיטת הרשבץ בהנחה שניים מוחזקים בטלס, כאשר התוספות אומרים שניהם מוחזקים בו, כל אחד מוחזק בחצי. אז מה הרשבץ יאמר על קושה של מהריקץ, כל אחד מוחזק בחצי של אותו חלק שמוטל בספק, וכאשר אחד אומר כולו שלי ואחד אומר חציו שלי, רק 50% של הטלית מוגדר כממון המוטל בספק. אבל יותר נראה גם מתוך לשונות הראשונים שאכן אבן הבוחן והבדל בין שתי השיטות, איך אנחנו מגדירים את דברי התוספות, את ההנחה הבסיסית, כאשר שניים אויחזין בטלס או בכל ממון והם חלוקים לגבי הבעלות, האם כל אחד יש לו תפיסה בכולו, או זה נחשב כאילו כל אחד יש לו תפיסה בחציו. עוד שאלו התוספות על הסיפה, זה אומר כולו שלי וזה אומר חציו שלי, אחד לוקח שלושת רבעי ואחד לוקח רבע, למה לא נאמין למי שאומר חציו שלי במיגו? יכול היה לומר כולו שלי, ואם היה אומר כולו שלי היה זוכה בחצי, ולמה לא ניתן לו נאמנות במיגו? מכיוון שהנושא שלנו היום זה יותר מוחזק ותפיסה, אולי בהזדמנות קרובה, אולי בשיעור הבא, ננסה להגדיר מה זה מיגו. וזה אחד היסודות החשובים שאנחנו מוצאים ב בבא מציע, בכתובות, הרבה מסכתות אחרות, אחד היסודות בהלכות טוען וניתן, שאנחנו מאמינים לאדם במיגו, מכיוון שהיה בידו לטעון טענה אחרת, ובטענה הטובה ביותר שהיה בידו לטעון היה זוכה בזכויות יתר, אף על פי שהוא בוחר בטענה קלושה, אנחנו נזכה אותו בזוכיות היתר שהיה זוכה אילו היה טוען טענה אחרת. אז אמרתי הגדרה מופשטת, המובן הפשוט, אותו למדנו בחדר, אותו למדנו בישיבה קטנה, המובן הפשוט שיש כאן איזשהו אומדנה, הנחה, מן הסתם הוא דובר אמת, כי אילו היה רוצה לשקר היה משקר באופן מועיל יותר, היה בידו להציג בפני בית הדין טענה עדיפה שהייתה נותנת לו זכויות יתר, ומכיוון שהוא בוחר בטענה קלושה ולא בטענה חזקה, יש בכך הוכחה שמן הסתם הוא דובר אמת ולכן אנחנו מאמינים לו. אז אינני יודע אם בישיבה עסקתם בעצם המושג, בהגדרת המושג של מיגו, אולי נחפש הזדמנות קרובה, אולי בשיעור הבא נעסוק בסוגיה הזו, אבל התוספות שואלים, מי שאומר חציו שלי, למה לא נאמין ונקבל את טענתו במלואו? בידו היה לומר כולו שלי, ואילו היה אומר כולו שלי, היה זוכה בחצי, אז למה לא ניתן לו את החצי שהיה יכול לזכות בו בטענה אחרת? תוספות מתורצים לא אומרים מיגו להוציא. כל המושג של מיגו, ההנחה שאנחנו מזכים אותו זכות יתר כפי שיכול היה לזכות בטענה עדיפה, טענה זו לא מתקבלת אלא להחזיק ולא להוציא ממון. טענה זו מועילה רק לזכות את האדם במה שבידו, שלא יוכלו להוציא ממנו, אבל אי אפשר להוציא ממון בטענה של מיגו. אז מתרצים את התוספות, מכיוון ששורת הדין נותנת, זה נותן שלוש חלקים וזה חלק אחד, אם אנחנו ננסה לתת לו את כל טענתו, זה נחשב כמיגו להוציא. שיטה מקבצס מצטטת גיליון התוספות שחולק על הסברה הזו של התוספות, והגיליון אומר זה לא נחשב להוציא, שהרי הוא נחשב מוחזק בחצי, ולכן זה לא נחשב מגולו הויצי. אנחנו, אם ניתן לו חצי, אנחנו ניתן לו את אותו חלק שנחשב תחת ידו, שהוא מוחזק בו. מה סבור עם התוספות? נראה לי שגם הוויכוח הזה חוזר למחלוקת שהסברנו בין מארי קץ לרשבץ בשאלה הראשונה שהעליתי על שולחן מלאכים. תוספות סבורים שניים מויך זה בתארלס, כל אחד נחשב מוחזוק בכולו. כל אחד יש לו תפיסה ואחיזה וכוח של מוחזקות בכל התלית. ולכן, אם אנחנו רוצים לתת לזה שאומר חציו שלי את כל החצי, זה על חשבון הצד השני, האדם האחר שמוחזק בתארלס, וזה נחשב מיגו להוציא. כי לכל אחד יש מוחזקות בכל התלית. הגיליון סבור לא. שניים מוחזקים בתלס, הרי זה נחשב כאילו כל אחד מוחזק בחציו. ולכן אם אנחנו נרצה לתת לו את כל החצי, זה לא נחשב מיגו להוציא. זה נחשב מיגו להחזיק. אז שני הפלוקטות האלה שאנחנו רוצים בסוגיה שלנו, לכאורה שני הנחלים הולכים אל הים, והשאלה הבסיסית בשתי השאלות האלה, איך אנחנו מגדירים את כוח המוחזק כאשר שניים אוחזים בטלית. כך היה אפשר לפרש, אבל אין הכרח, ואני רוצה להציע פירוש אחר במחלוקת האם המיגו זה שאומר חצי שלי ואנחנו רוצים להאמין לו ולקבל את טענתו במלואו במיגו שיכול היה לומר כולו שלי, ונחלקו ראשי נמיים, זה נחשב מיגו להוציא. אולי השאלה הבסיסית איננו בהגדרת המוחזקות אלא בהבנת המושג לא אומרים מיגו להוציא. אז קודם כל אני חייב להזכיר, כלל לא ברור בדברי הראשונים שלא אומרים מיגו להוציא. עצם השאלה הזו שנויה במחלוקת גדולה, ואם בשיעור הבא אנחנו נעסוק בסוגיה הזו, נפרוס גם יריעה זו על שולחננו. אבל למה לא אומרים מיגו להוציא? יש מי שמפרש חזקת ממון גובר על הסברה של מיגו. מראשי ישיבות יש שפלפלו בעצם המושג של מיגו, האם זה בירור או דין באלמה. ואחד היסודות שלי בהלכות טוען וניתן, שום טענה אי אפשר להגדיר בירור. הלא כל בר דעת מבין שההנחה אדם ודאי דובר אמת כי אילו היה רוצה לשקר היה טוען טענה יותר מועילה. איך אפשר לקרוא לזה בירור? וכי כל אדם יודע לחשב את כל הטענות ולהחליט מה כדאי לי לטון ומה לא כדאי לי לטון. לא כל אחד הוא למדן. יש קושיה גדולה שמיוחסת לאחד הלמדנים הצעירים בליטה לפני השואה, האילוי ממייצ'אט, והוא ניסח את שאלתו באופן פרובוקטיבי. הוא אומר, יש היגיון במיגו רק למי שלא למד בבא מציעא וכתובות, אבל אחרי שאדם למד מסכת כתובות או מסכת בבא מציעא, והוא יודע שמאמינים לו בטענה קלושה מכיוון שיכול היה לטעון טענה טובה, אז למה לא לטעון את הטענה הטובה אם הוא יודע שגם אם יטען את הטענה הקלושה יאמינו לו כאילו טען את הטענה הטובה, ולכן נופלת כל השכנוע של מיגו. שאלה מעניינת, שאלה בעצם מגרה או מתגרה. ולכן אני אומר, הכוח של טענה אי אפשר להגדיר כבירור אלא כהנחה, הנחת עבודה. מן הסתם אנשים יודעים לבחור את טענותיהם. מן הסתם כאשר אדם בא לבית דין הוא מתייעץ עם מאן דהוא, טוען רבני או עורך דין, ומישהו עוזר לו כיצד להתיג את טענותיו. מן הסתם גם אם אדם כן עמד כסובס ובו ומציע, הוא לא יעשה את הפלפול הזה, ובאופן טבעי עדיף לו לטעון טענות חזקות ולא טענות קלושות שהוא יודע שימין לו מכיוון שיכול היה לטעון טענות אחרות. תמציא דבריי, מדובר בהנחה, הנחת עבודה, ודאי לא בבירור. ולכן למה לא אומרים מיגו להויצי? כי אי אפשר, אין כוח לבייסדין לקוט יוזמה ולהכריע באופן פעיל על סמך טענה באלמה. ומיגו רק מאלץ את הצד השני, אתה צריך להציג ראיות ברורות כדי להוציא ממני ממון. לא משום שכוח המוחזק גובר על מיגו, אלא משום שביגו אין בו די כדי לתת לבייסדין כוח להחליט החלטה פעילה, לנקוט יוזמה ולעשות מעשה. מיגו רק יכול להגן על האדם שלא יוציאו ממון ממנו. ולכן לא חשוב איך נגדיר את המוחזקות של שניים מוחזין בתלית, אם כל אחד מוחזק בכולו או כל אחד מוחזק בחציו, מיגו לא רלוונטי, כי בכל זאת שניהם מוחזקים. וכאשר אנחנו צריכים להכריע בין שניים ושניהם מוחזקים בתלות, תלית, המיגו לא רלוונטי, ולכן הדין חוזר לממון המוטל בספק יחלוקו. ומה ממון המוחזק מוטל בספק? כאשר זה אומר כולו שלי וזה אומר חציו שלי, החצי. ולכן הדין הוא, זה נוטל שלושה חלקים וזה נוטל רביע. מה ששתדלתי להסביר בדקות האחרונות, שאולי המחלוקת בנוגע למיגו, אם זה נחשב מיגו להויצי או לא, לא תלוי איך אנחנו מגדירים את המוחזקות של שניים מוחזקים בתלס. עולה השאלה היסודית, למה לא אומרים מיגו להוציא? משום שהמוחזקות גוברת על המיגו, או משום שעצם המהות של מיגו אין בו כוח הכרעה? מיגו רק יכול להועיל להגן על האדם על זכויותיו, על הממון שבאופן בלעדי נמצא ברשותו, שלא יוכלו להוציא מידו אלא בראיה. וכאשר שניים מוחזים בתלית ובייסדין צריך בכל זאת להכריע בין שני אנשים ובין זכויותיהם, מיגו איננו רלוונטי. השני דרכי יש, הבנה יש לנו לגבי השאלה השנייה, למה לא אומרים מיגו כאשר זה אומר כולו שלי וזה אומר חציו שלי. אז אני רוצה לסיים מעין הפתיחה. יהי רצון שכל תלמידי הישיבה, אלה שנמצאים כרגע בבית המדרש ואלה שנלחמים, שכולם יחזרו לישיבה לחיים ולשמחה ולשלום. אני יודע שיש בין הבוגרים שלנו פצועים ולדבון לב גם חללים. ברוך השם, הישיבה הוציאה מאות מאות רבים של תלמידי חכמים, אנשי מעשה, ביניהם לוחמים רבים, שהקדוש ברוך ישמור על כולם ועל כל עמך בית ישראל, ולא ישמע עוד שוד ושבר. והתורה שאנחנו לומדים כאן בישיבה, כל דף, כל סברה, כל תוספות, שהכל יעלה לשמיים להגן על אלה שלוחמים במלחמה. מלחמתה של תורה יש בה כדי להגן על אלה שאוחזים במגן וברומח, בחרב ובחנית, ונלחמים באויב. שהקדוש ברוך הוא ישמור על כולם ויגן ויציל, ונזכה שכולם יחזרו לביתם ולישיבה לחיים ולשמחה ולשלום.